אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, למזלי כל חי. ערב התוכנית שלנו בגליס מירושלים, לקראת יום הקדיש הכללי לנצחי השואה, שיחול ביום 10 בטבת בשבוע הבא. נשוחח עם חוקרי שואה, לאנשים שמלמדים שואה לדורות שעבורם השואה היא זיכרון רחוק בלבד, עם סופרים שמנחילים את השואה באמצעות פרוזה, ואפילו קומיקס, כדי להנחיל אותם לדור הצעיר. עורכת התוכנית יעל צייטנין, הטכנאים פסח בגד ואורי כהן. יום הקדיש הכללי נקבע על ידי הרבנות הראשית בירושלים ועל ידי הממשלה אז בזמנו כיום הקדיש הכללי, יום שבו מזכירים את אותם נרצחים שאין מי שיתפלל עבורם וגם שמקום קבורתם גם לא נודע. אז אנחנו במהלך התוכנית נדבר עם הרבנית אסתר פאושטיין, שיושבת ראש המכללה, הקתדרה להוראת השעה במכללה. נדבר עם דורית טפנברג, זאת שמרכזת את כל הפעילות של המכללה בירושלים, מצבי אריה אדלר, שעוסק בנושא השואה ועשה ספרי קומיקס על השואה. ואנחנו במהלך התוכנית נשמע שירים של הרב בצלאל מעייני, בנו של רב דב מעייני, אותו רב דב מעייני שהיה הגיע לארץ ישראל והפך להיות גם הרב של מגדיאל, אחריו בנו רב בצלאל מעייני, שחלה ובהוראת המרן הגאון רב חיים קניאסקי הציע לו שכל פעם שנכנס לטיפול שישיר שירים, והשירים שקשורים מאוד לשואה: אל תירא, אתה תקום תרחם ציון, אם אמרתי אם אתה רגלי, עלי לה נבוכיה, שירים של הרב בצלאל מעייני. וגם נשמע את קר ריבון עולם עם לחן מתקופת השואה, מאת האדמו"ר רב שאול ידידיה ממוז'יץ, מנגן אותו יחיאל פרנק. אז שתהיה לכם האזנה ערבה. רבנית אסתר פאושטיין, היסטוריונית חרדית, ראש הקתדרה להוראת השואה במכללת ירושלים, יועצת אקדמית של גנזך קידוש השם. והיא שנים חוקרת וכותבת וספרים שלה על נושא של השואה. שלום הרבנית פאושטיין.
שלום וברכה.
אנחנו מדי פעם מדברים פה בתוכנית אצלנו ברדיו קול חי על הנושא של השואה, ואיך אומרים, הדור הולך ומתמעט, כמעט מדי יום אנחנו שומעים על אנשים שעוזבים אותנו, ו... נשארים בודדים שמספרים עוד את ימי השואה, ויש לנו את הדור השני. מה עושים בדור השני?
כן, אני עדיין עם הדור הראשון, שיהיו בריאים עוד אלה שנשארו איתנו, ואולי ככה גאולה תבוא והם יישארו. אז קודם כל כמה מילים, הדור אין כמו הדור של הניצולים. באופן אישי קשה לי מאוד להיפרד מכל אחד מהם, כי זה דור שיש להם שתי עיניים, עין דומעת ועין מחייכת. עין אבלה ועין בונה, והסיפור שלהם הוא סיפור שבא מתוך הלב, מתוך המציאות וגם מתוך שליחות. לא מעטים מהם אמרו ניצלתי כדי לספר את הסיפור. והשאלה שאתה מעלה היא באמת שאלה שעולה במרחב העולמי, איך יזכרו את השואה בלא עדים, בלא שיהיה את מי לשאול, מה ישתנה ומה לא. אני חושבת שנתת תשובה נכונה כשדיברת על הדור השני, אבל בכל זאת הייתי רוצה להישאר עוד קצת עם הדמויות שלהם, מתוך הרגשה שאין כמו מראה העיניים שלהם. אז מה עושים בכל זאת? קודם כל ככה, שתי אמירות מעודדות, כבר לפני 20 שנה העלו את השאלה הזאת, אבל מה שאנחנו רואים זה שככל שזמן מתרחק, הסקרנות והזיכרון מתעצמים. כנראה משהו אמיתי לא כל כך מהר מוכרים מן העולם. יש גם תופעה נוספת ששונאינו מזכירים לנו מפעם לפעם את מה שעברנו, מה שאנחנו רק מבקשים חלילה שלא יקרה שנית. גם בזהות היהודית שמצטמצמת, השואה הולכת ותופסת מקום מרכזי. אז כך שזה ככה אמירה מעודדת רק כדי לומר שלא נשכח. אין לנו זכות לשכוח ולא נשכח. אז מה בכל זאת חייב להשתנות? אני אתחיל מהניצולים עצמם. הם השאירו לנו מורשת. יש לנו ביד ושם, בגנזך קידוש השם, במכללה, בכל המוסדות, את סיפורם מוסרט ומסופר. אבל באמת אני מרגישה שחייב להיות שינוי בדרך שנגיש אותם. לא עוד סיפור מלא ופרטים של מידע שהיום הם נגישים לכל אחד. אנחנו צריכים להיות, להפוך את הלימוד לא ללימוד היסטוריה, ללימוד יותר דינמי, שיביא לשיחה, שיביא למשמעות, לרלוונטיות לחיים שלנו. אני חושבת שזה כיוון שלא רק אנחנו במכללה הולכים על זה, אלא הרבה מקומות, אלא להביא קליפים קצרים, לעורר שיח עבורם, לעשות את הדור הצעיר מעורב יותר, לא להכביד אותו תמיד בסיפור החיים המלא. בדרך הזאת אנחנו נשארים עם הניצולים, אבל אין לנו כבר דרך לשאול אותם, יש לנו דרך לשוחח עם עצמנו ועם המחנכים על מה שאנחנו רואים. יש הרבה צפייה פסיבית בעדויות ובסרטים ובתוכניות של משקפיים ובמוזיאונים. אני לא חושבת שהצפייה הפסיבית תקשר לנושא. אני חושבת שבאמת השינוי צריך להיות של ראייה יותר אקטיבית ומעורבות ורלוונטיות של הנושא.
כן, אבל אנשים שואלים את עצמם, איך משכנעים את הסבא או את הסבתא לדבר? ויש הרבה משפחות כאלו.
נכון. היום זה קצת יותר קל. דווקא הדור השלישי והרביעי פתחו את סבא וסבתא. סבא וסבתא כבר מרגישים חובה שהניצולים הולכים ומתמעטים. סבא וסבתא כבר אין להם את העול לשמור על הדור שלו, שיגדל נורמלי, כי הם זכו לראות דור נורמלי. והם גם רוצים לעזור לילדים. אני מכירה תלמידות שהדרך שלהם לדבר עם סבא וסבתא זה להגיד, יש לי עבודה, תעזור לי, תספר לי את הסיפור כדי שאני אוכל לכתוב. אז איזה סבא לא יכול לא לעמוד בבקשות כאלה? נדמה לי שהדור הצעיר והנחמד שגדל כאן כן יכול לדלות יותר, והלוואי שתהיה יותר התעניינות מצידם. אני רוצה להתייחס גם לנושא שהעלית על דור שני.
בבקשה.
שאנחנו מקדישים לזה הרבה במכללה, בעיקר דורית. במחקרים הכלליים מדברים על הסבל שהם נשאו ועל החיים שהם עברו, זה בוודאי לא פשוט, מאוד מאוד מורכב. אנחנו מוצאים שזה דור מאוד איתן, שיש לו תחושת שליחות לספר את הסיפור, וצריך רק להדריך אותם איך לספר את הסיפור, איך להעביר את זה קולח, קצר, משמעותי, וזה תפקיד שנעשה גם במכללה, אולי אחרים ירחיבו את זה, אני בהחלט חושבת שיש להם תפקיד מאוד מאוד מיוחד. אבל אם אתה מרשה לי, אני הייתי רוצה גם לפנות למוסדות החינוך שלנו.
בבקשה, בוודאי.
דווקא בציבור החרדי, עם כל מה שאתה אומר, כתבנו, הוצאנו תוכניות, יש עדיין המון בורות. יש בורות אצל צעירים, אבל יש גם בורות אצל צעירות. לא תאמין, אבל בסמינרים של בית יעקב, לא שינו את תוכנית הלימודים על השואה. לומדים קצר, לומדים לימוד עצמי, לא מכניסים ימי עיון משמעותיים. נראה לי שההנהלה של המוסדות שלנו לא ערה לחוסן שאפשר לתת דרך הוראת השואה, ובעוד בחינוך הכללי והממלכתי נעשה הרבה יותר, אצלנו אני מוצאת תופעות של אי ידיעה מאוד מאוד מצערות, וגם אי התעניינות, כי לא נותנים לתוכניות החדשות להיכנס בצורה הנכונה. דווקא בחינוך עצמאי יציין יותר ערים לזה. יש תוכניות, כעת עובדים גם על ספר, מה שמתאים לגיל הזה, לא הכל מתאים לכיתות החטיבה.
מה שקורה בסמינרים החדש והישן, היו לי בנות שלמדו שם, לא לימדו שום דבר.
לא יומן, הם למדו מה שתוכנית הלימודים מחייבת. פעם בעבר עוד נתנו לנו להיכנס לימי עיון, לתת להם קצת תוכניות מעל ומעבר. היום המרוץ הוא אחרי מקצועות שונים, לא נותנים לשואה מקום חוץ מתוכנית קצרה, ושאפשר לעשות אותה לבד, בלי עדויות, בלי מעורבות, בלי יצירתיות, לצערי הרב, זה לא נכנס לתיכונים שלנו. ואני אומרת את זה בצער רב, לאחר מאמצים שלי להכניס את זה. אני רוצה, אולי רק לא אכליל, יש סמינרים בודדים שהסכימו השנה, התחילו בשנה שעברה, להכניס לכיתות ו' סדרה של הרצאות על החוסן שבזיכרון השואה. אבל הם עדיין מעטים, רק בירושלים ומעט.
בדיוק, וגם כשאנחנו מדברים על הבנות, אז גם אצל הבנים אותו דבר.
אצל הבנים, יש לנו, זאת שאלה כללית, כי גם היסטוריה כללית, זאת שאלה עקרונית יותר. גם היסטוריה כללית לא מלמדים, אז אין טענה, זו החלטה של מדורי דורות. אני מוצאת שהם מתעניינים יותר, מקבלים מידע מהעיתונות החרדית ועוד. אבל אצל הבנות, כשיש מערכת חינוך כל כך מקיפה, איך אפשר שכבר בדור שלנו לא ייתנו לזה מקום מיוחד?
אז מה עושים? אנחנו מדברים על זה כבר בכמה שיחות דיברנו על זה, אז מה עושים?
אני אומרת...
אתם מובילים במכללה קורסים מאוד מעניינים, אני מקבל מדי פעם דברים שאתם עושים, למשל, הקורס המכוון החדש, עם הנושא, עם היו צעירים וחולמים, שזה אמור להיות בשבוע הבא.
אולי נשמע על זה באמת בהמשך, אנחנו מובילים, אבל הבנות של בית יעקב, שיש להם מערכת השתלמות ענקית, והגנזך מציע להם נושאים, וגם אני מנווטת נושאים אחדים, זה לא הולך בקלות. אני הרבה פעמים חושבת שהיינו צריכים לבוא לישיבות של הנהלות הסמינרים ולהגיד, אתם פשוט לא מבינים את הפוטנציאל שיש בנושא הזה לחינוך, לדור הבא. הרי הדברים האלה הם גם מעבירים חומרים מהדור שלפני החורבן ובדור השואה ואחרי עולם בנוי וחרב ובנוי. אני לא מרגישה שהם מבינים את צורת ההוראה הזאת, אולי הם עדיין שקועים בשנים ששואה הייתה לקרוא קצטניק.
אבל הסמינרים האלו שאנחנו מדברים עליהם, יסדו אותם אנשים שעברו את השואה. אנשים שהגיעו לארץ ישראל אחרי המאורעות של השואה, כמו רב פנחס לוין, רבי לליברמן, כל אלו שעברו ובאו לכאן.
נכון, הרב פיני לוין עשה הרבה בעיתונות, בעיקר סביב עיתון בית יעקב. אבל בפועל, יכול להיות שבדור שלהם עוד הייתה חרדה, אל תשכח שלא היה להם את החומרים שיש לנו היום. המחקר על החיים הדתיים ותעצומות הנפש התחיל אולי אז עם מושה פרגר, אבל לא בצורה מבוססת כל כך כמו שהוא היום. ואולי בדור ההוא גם פחדו לדבר, אולי הם פחדו משאלות של אמונה. עדיין לא היה גיבוי של גדולי הדור לפתוח את הנושא. היום כל הסיבות האלה כבר לא קיימות. צריך פשוט להניע יותר את הגלגלים, לקחת אחריות על הזיכרון.
אולי צריך גם להשיג להם תקציבים. אולי פה זה מתחיל ופה זה נגמר. שיהיה תקציב מיוחד בנושא הזה.
נכון.
שיתחילו ללמוד קורסים או שיעורים מיוחדים, או לתחרויות. אתם מדי פעם עושים אצלכם לתחרויות על כתיבה בנושאים של השואה.
נכון, אם כי לא נראה לי שאלת התקציב כאן כל כך גדולה, כי גם הגנזך מתקצב היום חלק מהקורסים. לא נראה לי, נראה לי יותר תובנה ומוטיבציה ואחריות על הזיכרון. יש הרבה מאוד דגש בסמינרים שלנו על קורסים טיפוליים, ואני לא שוללת אותם, אבל אם תראה את תוכניות ההשתלמויות, 90% זה טיפולים. אתה יכול לראות את זה גם בעיתונות המשפחתית, אבל הקטע של הידיעה של ההיסטוריה היהודית הוא נתח מאוד קטן.
בהחלט, ובמסגרת הכתיבה שלך, איזה ספר עומד עכשיו בדרך?
הוצאתי השנה את הספר טל של תחייה לפני שנה, אבל כעת אני כותבת קצת על חינוך נשים בליטה, מערכת יבנה ומערכות מקבילות, שזה נושא מאוד מעניין, זה בית ספר, זה מוסד ייחודי שראשי ישיבת טלס בנו אותו, והיו מעורבים בו באופן שאנחנו לא מכירים מערכת חינוך, שראשי ישיבה היו כל כך מעורבים, מסרו שיחות, מינו משגיח, שלחו מורים מהתלמידים שלהם.
וזה היה בווילנה?
זה היה בליטר, בשלושה מקומות בלבד. טלס, קובנה ופונוביץ'. ואני מקווה שכשאני אתקדם יותר, אני אוכל גם לספר לך יותר.
בעזרת השם, דיברנו פעם על קובנה בשיחה ארוכה, גם עם אנשים מקובנה.
כן, שמעתי. זה שיחות שיש להם ערך רב מאוד, אני, אתה יודע, מאזינה שלך.
גם דיברנו פעם אחת על מכתבים, אז גם ספר שלך שיצא על מכתבים.
הספר הזה עדיין מכה גלים ומרגש מאוד מאוד, כי זה ספר אותנטי של מכתבים מיד אחרי השחרור. מכתבים שמעבירים את הדמות האמיתית של הניצולים, עם הניצוץ של האמונה, עם התחושה של השליחות, שזה לא סותר את השבר ואת הבדידות ואת השאלה למה דווקא אני ניצלתי. זה קיים, בצד זה הקולות שקוראים לחיים ולהמשיך לבנייה, והם גם כותבים את זה בסגנון כל כך מיוחד, בשילוב של מדרשים, בשילוב של מילים מהמקורות. זה ספר שבעצם, כשמו כן, הוא טל של תחייה, דור של תחיית המתים, ואיך הוא סופג את הטל הזה של האמונה.
זה הספר הזה. צריך שכשמדברים על... האלו שנוסעים לאירופה, גם לאזור הזה של ליטא ושווילנה, שמגיעים למקומות, אז זה חלק מהלימוד. להגיע לטלס, להגיע לכלם, שזה ליד, לשבלי שנמצא ליד. כלם, טלס, שבלי.
זה מקומות שקשים מאוד לבקר בהם, כי כמעט לא נשאר בהם דבר, רק הזיכרונות. זה אתרי רצח המוני. אבל כשבאים לשם, צריך לעצום את העיניים ולשמוע את הקולות המקוריים. זה הכוח של הלימוד. מי שלמד, יש לו אסוציאציה נכונות, הרי המקומות האלה מרוקנים. אבל כשאתה בא לכלם, אתה לא רואה בניין, אתה בא לטלס, אתה לא רואה רק את הבניין שכבר כן, השתנה. אתה פשוט שומע את הקולות, ושומע את המכינה, ושומע את השיעורי דת, ושומע איך הרוסים באים וסוגרים את המקום, כי למדת באסוציאציה שלך עשירה. אני חושבת שנסיעה שהיא רק חוויה לראות את הריק, היא הרבה פחות משמעותית. ואם לומדים את זה כראוי, אז המטען גדל גם כשנוסעים לשם.
בהחלט. אז אנחנו ממשיכים לדבר על הנושא הזה, אנחנו נדבר עם דורית, עם דוקטור חיים שלם, כל מי שעוסקים בנושא הזה, בצמוד למכללה ולמסביב, אנחנו נדבר איתם גם כן על הנושאים הקשורים האלו לנושא של השואה. אז תודה רבה לך.
תודה על כל פעולותיך הרבגוניות והמרתקות.
תודה.
תודה, תודה.
מפחד פתאום או מי שויה רשעים ומי שויה רשעים כי תעבור
Oh.
דורית טפנברג היא מרכזת את כל הפעילות של המכללה בירושלים בנושא של לימודי השואה. שלום דורית.
שלום וברכה.
ואני רוצה להתחיל מהסוף. קורס מקוון חדש, הם היו צעירים וחולמים. עולמם של צעירים יהודים לפני השואה, במהלכה ואחריה. מה זה הקורס הזה?
הקורס הזה בעצם אמור לעסוק באותם צעירים יהודים קבוצות שונות שעומדים מול האתגרים של התקופה. יש לנו כאן גם, אנחנו מזכירים צעירים ערב השואה, כלומר, מעניינת ברתקת על תלמידי סלובודקה, הצעירים והרוח של השואה שם. יש לנו את ההרצאות כלליות על הזרמים החינוכיים של הצעירים באירופה מלפני השואה, לדוגמה, גימנסיה יבנה, בליטא, ועוד נוער, כמו ביתר, פרופסור אריה נאור, אמור לדבר על הצעירים בביתר, וכמובן, אנחנו מגיעים מאוחר יותר להתמודדות של הצעירים בתקופת השואה.
במקומות מסוימים בשואה, או שזה בכלל בתוך השואה? אני אומר, זה במקומות מסוימים בשואה, או בכלל ברחבי אירופה?
בכלל. זה בהחלט בכלל, כן, יש איזשהו סיפור חינוכי ששייך לגטו טרזנשטאט, יש לנו את תפארת בחורים, המחתרת יהודית שמתעסקת בלימוד, בלימוד תורה, כשהנושא הזה הוא אסור בכל צורה שהיא, יש לנו מנהיגים צעירים כמו לייבן קוטנר והחבורה שלו, שמנסים לקיים חינוך, במחנות העקורים, שזה כבר אחרי, יש לנו הרצאה על אבא קובנר, של פרופסור דינה פורט, קורס מרתק ביותר, שכולל את כל התקופות.
איפה ואיך מגיעים?
הקורס הזה צריך להירשם אליו, ואז מקבלים, כי הוא בתשלום, ואז מקבלים, איך המרכז שלנו, מקבלים קישור, וצופים בו, בכל יום שלישי, גם היום, בעזרת השם.
עכשיו אתם מוציאים דרככם גם הרבה ספרים וגם סרטונים, שבזה גם אלו שלא משתתפים בקורסים יכולים להשתמש גם בספרים שלכם. מה יצא תחת המכללה?
אתה מדבר על הספר האחרון
שמצאנו? כן.
אז הספר המיוחד שלנו נקרא טל של תחייה, מכתבים ראשונים של אנשי אמונה לאחר השואה. זהו נושא שעוסק בעצם באמונה לאחר השואה, ובתחומתם של הניצולים בבניית עם ישראל מחדש. הספר בעצם מובא בצורה מעניינת ביותר, כשיש לנו מכתבים אותנטיים שקיבלנו, ויש לנו אוסף גדול מאוד של מכתבים, שלא כולם הצליחו להיכנס לספר אב הקרס הזה. המיוחד בנושא הזה, שאנחנו בעצם שומעים את הקול של הניצולים מיד לאחר השואה, בזמן אמת, שבו הם כתבו על החוויות שלהם, ואנחנו יכולים ממש לשמוע את הקול הזה, הקול שמצד אחד שמח חשוב לחיים, ומצד שני מבכה את האובדן הגדול. מה שחשוב להגיד זה שלפעמים מתייחסים לזכרונות של הניצולים לגבי האמונה שלהם, כמשהו שיפרו אותו כדי לחנך את הדורות הבאים. אבל כשרואים את המכתבים האלה וקוראים אותם, אז רואים את האותנטיות, וזהו בעצם כלי שהוא מאוד חשוב להבין, כיצד הם שרדו עם האמונה שלהם, ובזכותה של האמונה, ובאיזה דרך הם ביטאו זאת. כמובן שיש גם נושאים שונים נוספים שהם כתבו עליהם, כמו על המשפחות שלהם, על העלייה לארץ ישראל, תחושת השליחות שלהם בשיקום העם, אז ספר חשוב ביותר.
עכשיו, זה, אנחנו מדברים כבר בהרבה תוכנית על הנושא של השואה. פעם אחת ספרי לי, מה מושך את הצעירים היום ללמוד ולעסוק בשואה?
אז אם אנחנו מדברים על צעירים, אז אני אגיע לזה משני מקומות. קודם כל, במכללה שלנו, אנחנו מאמינים שכל מורה בישראל צריך לדעת כיצד ללמד את הנושא של השואה. בין אם הוא מורה למוזיקה, או מורה למתמטיקה, זוהי תפיסה שייסד כאן המייסד של המכללה, הרב קופרמן, זכרונו לברכה, ואנחנו באמת מיישמים את התפיסה הזאת בכך שכל סטודנטית, סטודנט שעומד במכללה, מקבל קורסים שבהם הוא בעצם, אנחנו מכשירים אותו כיצד ללמד או כיצד להעביר איזושהי סדנה או איזשהו שיעור בנושא של השואה. אז זה כבר מרחיב את המגוון של הצעירים שיעסקו בנושא של השואה. אבל אם אנחנו נלך לגיל הצעיר יותר, לתלמידי תיכון, אז המרכז שלנו מקיים מדי שנתיים חידון שנקרא חידון מורשת השואה. וגם השנה מתקיים חידון שכזה, כאשר השנה אנחנו מתמקדים בילדי המסתור, בשואה והשבתם לעמם. עכשיו, הספר כתוב בצורה שהיא מאוד נגישה לבני נוער, מאוד מזמנת, מאוד מושכת, גם כל הנושא הזה של סוג של תחרות בעצם חידון, כשהוא ברובו מתקיים בצורה מקוונת, שזה גם שפה שמאוד מתאימה היום לבני נוער ולצעירים. בספר עצמו ישנם הרבה מאוד עדויות וסיפורים שהם מרגשים בצורה יוצאת מן הכלל. אז בדרך הזאת אנחנו מגיעים אל התלמידים, ולשמחתנו בחידון הקודם השתתפו כ-1,000 תלמידים. אנחנו מאמינים שגם השנה אנחנו נגיע למספר אולי אפילו רב יותר מהמספר הזה. וביום הזיכרון לשואה ולגבורה אנחנו מקיימים את שלב הגמר של החידון, שבו עולים אלה שעלו לגמר, הם מופיעים על הבמה, וכיתות שלמות של בתי ספר מגיעים לצפות בהם ולשמוע אותם.
ואתם בודקים גם אחרי החידון מה ההמשך? מה קורה עם הצעירים האלו שניגשו לחידון? מה מעניין אותם, או יותר נכון, מה קורה אחרי החידון?
סליחה,
אני שואל, מה קורה עם הצעירים האלו אחרי החידון?
אז אני יכולה לומר לך שכבר השנה קיבלנו לא מעט מכתבים מכאלו שהשתתפו בחידונים הקודמים. א', חלקם שואלים אם אפשר להשתתף גם בחידון של השנה, כי חלקם היו אז בכיתה ט', והיום כבר בכיתה י' א', אז כמובן שכן. החידון הזה מיועד לתלמידי כיתות ט' עד י"ב. קיבלנו גם כאלה שכבר נמצאים היום במסגרות של מעבר לתיכוניים, והם שואלים אותנו האם אפשר להשתתף בחידון, וכשהם מקבלים את התשובה השלילית, אז הם שואלים כיצד ניתן לצפות בו. כלומר, אנחנו כן יוצרים רצון אצל הצעירים האלו ללמוד יותר, לשמוע יותר, להרחיב את הדעת שלהם על מה שהם יודעים בנושא של השואה.
עכשיו יש איזשהו חתך מסוים, חתך מהציבור, יש חרדים, דתיים כאלו, דתיים כאלו, מי הם האנשים?
אנחנו, תראו, אנחנו עובדים בעיקרון עם תלמידי החמד, אבל נמצאים גם תלמידים, מוסדות נוספים שמגיעים, ששומעים על החידון, שהחידון מפורסם בתקשורת, ואנחנו מקבלים כל מי שמעוניין, ובית הספר מוכן לעמוד מאחוריו תהליך של הלימודה לחידון. יש לנו בהחלט חתך מאוד מעניין של תלמידים, כאשר הרוב הם תלמידי החמד.
וזה, החתך הוא גם, בוא נאמר, בירושלים, תל אביב, וגם מהפריפריה? או שזה רק מצמצם?
לא, זה פריפריה, וזה מאוד מאוד מרגש אותנו. כבר עכשיו נרשבו לחידון הקיים, אנחנו רואים תלמידים, מערד בדרום ועד קריית שמונה בצפון, וזה אותנו מרגש במיוחד.
אז רק צריך להבין שהקורס שדיברנו עליו קודם, הם משתתפים שם מה שנקרא מטובי המרצים, אלה שנושא השואה קרוב לליבם, ואלה שיודעים להעביר את החומר שאנחנו מדברים על זה, איך הפכו מנהיגים ללוחמים, צעירים ששורדים, לאן פניהם לאחר השואה, נושאים מאוד מעניינים ומרצים מאוד מעניינים. והקורס יתחיל בשבוע הבא.
הקורס כבר התחיל, אבל מי שמעוניין יכול לקבל את ההקלטות של ההרצאות הראשונות, אבל אנחנו כבר מתקדמים איתו. אנחנו רק התחלנו, אבל אנחנו במפגש השלישי.
יש לנו חורף ארוך וגדול שאפשר להשתתף בכל מיני קורסים שלכם.
נכון. אני רוצה רק לציין שגם בגלל שהנושא השנתי שלנו יהיה ילדי המסתור, אז אנחנו בערב 10 בטבת, אנחנו מקיימים כאן גם בסמת שום בזום, ערב מאוד מעניין שקראנו לו רכבות לחיים, על פעילותו של הרב הרצוג בהצלת ילדי המסתור, גם כן נקודה מאוד מאוד מעניינת של הגבורה של יהודים מאחר השואה, בניסיון לפדות את הילדים שנמסרו בזהות שאולה במסתור, ולאחר השואה, לא פשוט היה לפדות אותם ולשחרר אותם, אז על אחת הפעילויות האלה אנחנו נדבר גם בעשרה בטבת.
אז אני רק יכול לספר שאני יודע שהארכיון הציוני פתח איזשהו תיק של הרב הרצוג, תיק מאוד מעניין בנושא של המכתבים האלו. אז אפשר גם לקבל את המכתבים שם דרך הארכיון הציוני.
בהחלט. בהחלט.
תודה רבה.
בערב הזה ידבר גם נכדו דוקטור יצחק הרצוג וגם הרב שמואל קאט, שהוא חוקר תולדות הרבנות הראשית. יש לו הרבה מאוד דברים מעניינים לספר על הפעילות הזאת.
אמרתי יצחק הרצוג, את מתכוונת לנשיא המדינה?
סליחה?
אני אומרת, אמרת יצחק הרצוג, את מתכוונת לנשיא המדינה?
בן דודו, שנקרא, הם נקראים על שם הסב.
שם הסב. תודה רבה לך, דורית טפנברג, מרכזת הפעילות של המכללה בירושלים ללימודי השואה.
תודה רבה וכל טוב.
לפני מספר שנים ראיינתי פה באולפן את הרב מנחם פרוש, זיכרונו לברכה, על סיפור של ירושלים והשואה. איפה הייתה ירושלים בזמן השואה? איזה ידיעות הגיעו לכאן? אני קצת שמעתי מאבא שלי שישב במערכת של הרב מנחם פרוש, מערכת של עיתון המבשר של פעם, ושם הם שמעו את כל מה שקורה בנושא השואה. ביקשתי לדעת מהרב מנחם פרוש איך הייתה ירושלים בזמן השואה. אז בואו נשמע את הרב מנחם פרוש.
ערב טוב הרב פרוש.
מה יהודי השואה היה זה דבר כזה? בצערים הגדול, ועד היום אי אפשר להגדיר בדיוק מה ומה עשו אלה שהם רצו בכיוון להעלים את השואה מהיישוב בארץ ישראל. זה אחד הדברים הנפלאים, המיוחדים, אשר אין לנו כל הסבר איך וכיצד הביאו לעשות זאת, אבל ככה זה עשו. פעם אחת התבטא יצחק גרינבוים, שמראשי התנועה הציונית החילונית, שהוא אמר, אני אראה את השואה שמן לגלגלי המדינה. זה דבר נורא, והיום להגדיר את זה, וזה גם כן נותן לנו להבין מה שהרקע לקראת האמירה הזו.
אחד הדברים שקרה זה המסיבת עיתונאים שבו השתתפתם, אתה השתתפת כשבן גוריון חזרה מארצות הברית עם תוכנית בלטימור, ושם בן גוריון אומר דברים שזיעזעו אותך.
אחד הדברים ש... מה אגיד לך, זיעזעו אותי. וכאשר מר בן גוריון, שהוא היה ידוע כאיש שקול וככה מאוד מאוד מכוון דבריו לא לחרוג מהמסגרות, וכאן אמר דבר וככה בצורה מאוד מאוד הייתי אומר שקטה ובלי התרגשות. בעבר הייתה לנו בעיה כשאנחנו באנו ביקשנו לאפשר לעם היהודי להיות לו מדינה משלה, וזה היה בדיוק בצורה תקופה אנחנו זוכים כאשר עניות של פליטים מהתפוצות נעשו ממדינה אחת לשנייה ולא נתנו להם להיכנס. וכאן בא מר בן גוריון ואמר, בעבר כשאנחנו ביקשנו להזמין אתנו בדרישתנו על קבלת מדינה יהודית משלנו. אמרו, איך אתם מעלים דבר כזה? העם היהודי שמנה 16 מיליון יקבל מדינה כזה שהיא כל כך קטנה, קטנטונת, כפי שהוא אמר אפילו אז. והדבר הזה השתנה עם אחרי קטע השואה. השואה הקטינה את העם, את מספר היהודים, וזה כבר דבר שמתקבל ידי על הדעת. הגבה הזאת הייתה שהפליאה רבים מהנוכחים. אני זוכר כשיצאנו מהישיבה הזאת עם אבן גיון, זה היה ברחוב רמב"ן ברחב יום, והוא אמר את הדברים האלה, כולם התפלאו איך הוא נתן את הדבר הזה להסביר והסביר שכזה. אבל זו הייתה מתחת לסף ההכרה, כנראה שאותו האווירה, אותו הדעה של גרינבוים, הייתה הדעה שהיא השתרשה ברבים מהם בתנועה הציונית החילונית, כדי להשיג את המטרה להקמת מדינה יהודית.
אחד מהפעולות שעשו פה באגודת ישראל בירושלים, זה היה לנסות להציל את מה שאפשר מהרבנים ומהיהודים שהיו שם בשואה. יש את המכתב
אני זוכר ולא אשכח את המתח, את הפעילות במרכז אגודת ישראל בירושלים, אז בשנים האלה, כאשר שהייתה אפשרות להביא יהודים מהגלות, ואנחנו היינו עושים כל המאמצים, באיזה דרכים שלא יהיו, עשינו כדי להביא יהודים לארץ ישראל. הייתה דרך להביא על ידי רבנים, להביא סטודנטים, להביא בעלי רכוש. כל האפשרויות אשר עלו, אנחנו ניצלנו ועשינו ואין. דבר אחד שעד היום אני יודע איך אנחנו יכולנו לעבור אז בשתיקה, ולא עברנו בשתיקה, אבל אנחנו יכולים להשלים את זה אחר כך עם העובדה הזאת. התנהלה מאבק קשה מאוד בין אגודת ישראל והסוכנות היהודית על הסרטיפיקטים שמקבלים עבור העלאת יהודים לארץ ישראל. ולא רצו בשום אופן להכיר בזכות אגודת ישראל להמליץ על יהודים. ואנחנו יודעים, מכאלה שאצלם היו הדברים ככה, שכאשר נודע לאלה שהיו ממונים על חלוקת הסרטיפיקטים, כאשר נודע להם על מישהו שהוא מתעקש והוא נרשם יהודי חרדי, נמחק מהרשימה של הסרטיפיקטים. והיה שם אחד ששמו היה ידוע בין הציבור, שממש היה חוקר עם אחד דתי, ועם דתי נחקו אותו מהרשימה. ואחרי מלחמה קשה מאוד בין אגודת ישראל עם הסוכנות, הצליחו להגיע למספר שהיה כפרה גדול מאוד משווע, 6% מהסרטיפיקטים תינתן לאגודת ישראל לעלות אלה שמבקשים על יהודה. ו6% היה צחוק ממש להודק מספר היהודים החרדים שהיו אז בארצות רבות בחוץ לארץ. אבל זה היה המצב.
עכשיו, אביך רבי שפורוש כתב מאמרים רבים בעיתון כל ישראל אז. אחד המאמרים המיוחדים היה מאמר תרדמה שהודפס ביוזיין כסלב תפשין ג' וזה היה מאמר שהחריד את היישוב, ובעקבות המאמר הזה אז הוחלט על כנס גדול של רבני ארץ ישראל שהתקיים בקף כסלב בחובת רבי יהודה החסיד. ומה מה, מה, מה אתה זוכר מהשפה הזאת?
התקופה הזאת, אגודת ישראל ניצלה כל אפשרות איך לעורר את דעת הקהל, שידעו שסגרו בעלינו את שערי ארץ ישראל, שלא נתנו מהסרטיפיקטים שקיבלו אז מהממשלה הבריטית, לא נתנו לאגודת ישראל אפילו אחוז, אחרי מלחמה, ממש מלחמה, הייתי אומר, של אגודת ישראל נגד הסוכנות לא על הדבר הזה, הסכים בכל זאת לתת לנו 6%, שזה צחוק, ממש שזה צחוק.
כן.
אני רוצה בכלל להגיד, אנחנו שומעים פעם לפעם אשר מאשימים את הרבני הרבנים של היהדות החרדית, שהם מנעו יהודים לעלות לארץ ישראל. אם יש להגיד על דבר עלילה, זה לא עלילה כזאת. זו הייתה עלילה על הגדלים. אני רוצה להסביר מה היה הנושא. כאשר יהודי רצה לעלות לארץ ישראל, אם עשה הרבה יחד עם משפחתו, היה מובן שהם ידעו איך לכוון את ילדיהם להמשיך ללמוד. אבל כאשר התחילה התעוררות גדולה, ובני הנוער רצו לעלות לארץ ישראל, והעלייה לארץ בזרעינים האלה, אל נשכח את התקופה הזאת, אשר הציונית החילונית יצאה עם הסיסמה שפתרון ליישוב יהיה הקמת קיבוצים. לגלגו, צחקו על היהדות החרדית אשר היא מחזיקה את קיומו של היישוב, אז היישוב הקטן, על ידי מענקים מהכוללים. ואילו הם צחקו שאנחנו כאלה שרצים להיות תלויים במענקים. והם באו עם הרעיון של הקמת קיבוצים, ובקיבוצים יהיו העולים שיעלו ארצה. ויעלו ארצה, ובקיבוצים היה כיוון ברור, מוגדר, אנטי-דתי. והקיבוצים האלה, מי שהכניס אותו שם, לא רק שלא נתנו לו את האפשרות להיות דתי, אלא לחמו נגדו על שמירת הדת. ואז ברור שהדבר הזה נודע בגדולי ישראל על המצב הזה, התנגדו לשלוח בני נוער ללא הורים לארץ ישראל, וזה כן, לא מתנו אלה הורים לעלות לארץ ישראל. אבל ברור, ברגע, ואנחנו שחררנו את עצמנו, אגודת ישראל שחררה את עצמנו על ידי מלחמה נגד הרעיון הזה שהקיבוצים אינם הפתרון ליישוב בארץ ישראל, חל שני.
עכשיו, אחד מהדברים זה, הרב פורוש, אני רוצה להחזיר אותך לכינוס הגדול שהיה בקבט בכסלב, בתפשין ג' ביום שלישי, הכינוס הגדול שהיה בחורבת רבי יהודה החסיד. מה היה בכינוס הזה?
הייתה תקופה מאוד אומללה. לא ידענו מה נעשה באירופה. וכשנדעו למה נעשה באירופה, היה מצב כל כך מבולבל שלא ידענו איך מתחילים, מה עושים, איך עושים, מה עושים, מה טוב לעשות, מה לא טוב לעשות. ואז לא הייתה הבנה בין החוגים השונים לקריאת דרך הפעולות המשותפות, ולא היו משותפות. אז נקבע יום לסיים, יום שני לשבוע, ליום כנס לחורבת ולחסיד. בצד שני ואמר לא יום שני אלא יום אחר.
כן.
זה היה כמו שאם אנחנו לא אז עוד היה דענו לאיזה מצב אנחנו נמצאים, לא ידעו, היה לנו אפילו מושג עד כמה או כמה הם עושים בנו הגויים עם החורבן באירופה. זה היה מצב שהפתיע אותנו כל יום הפתעות גדולות על מה שהגיע לידנו, ולא היינו עוד במצב שנדע אפילו את הדרך מה ניתן לעשות. וכאן יש להגיד דבר שיש, זה מצער מאוד, ואני אנסה לחזור לנושא שאמרתי בתחילת דבריים. אצל החוגים הציוניים החילוניים היה בזה כיוון על ידי זה שימתו היהודים, אז היה הפתרון להקמת מדינה. מכיוון הרעיון הזה של שאמרו איך אפשר להקים מדינה עם ציבור גדול כזה במצב בשטח כל כך קטן, 27,000 ספירה קילומטר היה אז המדובר. ואל נשכח, יש את הנושא שעוד לא ניתן לזה ההסבר איך היה יכול להתקרות דבר כזה. נודע לציבור, למנהיגות בציבור, שאצל הערבים יש הבנה לקבל פתרון על הקמת מדינה, אבל ישראל באופן הייתה להקים מדינה יהודית ולמצוא פתרון לאוכלוסייה הערבית. אז הייתה הצעה, אם אנחנו אומרים הקמת מדינה יהודית, יקשיבו את השטחים שלמעשה, אם אנחנו לקחים לפי העובדות שנוצרו אז אחר כך, השטחים שנדעו זה היה 27,000 סקוויר קילומטר עבור המדינה היהודית. ועל הפתרון לאוכלוסייה הערבית היה לתת להם בתרת הצרות, לפי הצרות באופן שכוללת את ארץ ישראל ועבר הירדן, לתת להם את עבר הירדן. ועבר הירדן היא 94,000 סקוויר קילומטר, וזה היה הפתרון לתת לערבים. כשנדע הדבר הזה לראשי הסוכנות, והאיש אשר היה מסוגל לנהל את המסע ומתן ולגלגל את זה, היה פרופסור דהן, המנהיג הפוליטי של אגודת ישראל. אז החליטה המגש של הגנה לסלק את דהן, ורצחו אותו. עבור האשמה הזאת שהוא יריב עוד בנפשו לפתרון הזה, לתת לערבים את עבר הירדן ולנו את ארץ ישראל. ארץ ישראל, לפי הגודל שאנחנו, זה היה לנו בקופה אחרי הניצחון של מלחמת ששת הימים. ועל זה, זה היה אחד הדברים המשגים הגדולים ביותר.
עכשיו הרב פורש, אני צריך לזאת תקופת המלחמה, הצבא הגרמני בראשותו של רומל עומד כבר בשערי ארץ ישראל, והסערה בארץ היה את הגדולה, היה מתח עצום, מה עשו אז?
המתח של הימים ההם לא ניתן בשפה הממלצת ביותר לתאר אותה.
ואז קימו באותו...
רומל עמד בשערי סוריה, ולא צער את סוריה ומסוריה לארץ ישראל. ואז נדע לנו מה הדבר, ואז האם הם חלילה היו מגיעים אלינו, אז אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו איזה חורבן זה היה. ואז הכריז על שלושת ימי תפילה. אני עוד זכר את התאים האלה. זה היה בישועת בית הכנסת.
ישועת ינקי ומהשערים.
מהשערים. שלושה ימים ושלושה לילות. זכר. שמות של יהודים לתושבי ירושלים, איך שעמדו את שלושת הימים ושלושת הלילות בבחיות היסטריות, הרטיבו את התהילים שלהם עם הדמעות בבחיות עוד.
ביניהם היה רמנדל גפנר,
רמנדל גפנר
ובשלום חריס,
אבשלום חריס ואברום ויינברג. אין לתאר, ישבתי ליד אברום ויינברג איך שהיהודי הזה ישב כל שלושת הימים האלה, ולא ערב בתפילות ובבחיות. אותה דבר שלי נחס, היה לו כל בס גדול לשמע את דבריו. סיום כל פרק ופרק לתהילים. ללא תיאור ההתעוררות שהייתה כאן. ואומרים שאנחנו הצלחנו שבמקום שסוריה,
שגרמניה,
תלך לסוריה, השתפשה מסוריה לרוסיה, ועברה, שינה את הקו, והלכו לרוסיה. ואנחנו יודעים שזה היה הסוף של גרמניה.
תרחם את ציון, תרחם את ציון, תרחם את ציון.
תרחם ציון, תרחם ציון. כי עת לחננה, עת לחננה, כי יבהמו בו בו, כי עת לחננה, עת לחננה, כי יבהמו avadecha avadecha et avaneha ki yiratzu avadecha avadecha et avaneha tafara yetafara yekhoyne venu yetafara yetafara ye
איך עולה רעיון להעביר את השואה באמצעות קומיקס? איך מעבירים נושא רציני וכבד כזה של השואה באמצעות קומיקס? היום הקומיקס, בבתים של ילדים, הנכדים שלי, כל דבר באים אליי על ספרי קומיקס. ואז הם הגיעו גם לספרי קומיקס של צבי אריה אדלר. שלום הרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית בביתר עילית, וגם אומן המתח החרדי. אני יכול להגיד לך שמתוך למעלה מ-100 ספרים של ספרי קומיקס שיש לי בבית, אפשר לומר לך שאתה אומן המתח החרדי. אז בוא תכניס אותנו, איך עושים ספר על שואה בקומיקס?
קודם כל, תודה על המחמאה, כי מחמאה מהרב גלי זה מחמאה שהיא באמת שווה. לענייננו, השאלה היא באמת שאלה טובה ושאלה קשה. ואני אתחיל ואומר שגם בכתיבה רגילה ובכל דרך, אני לא חושב שיש דרך באמת להעביר את השואה. זה דבר שבאמת אי אפשר להעביר אותו, ומי שלא היה שם לא יבין ולא ידע. אבל אנחנו מנסים את זה בבחינה של מה שנקרא עדיף מעט, מאשר בכלל לא. אנחנו, יש כמה שיקולים לעניין הזה וכמה צדדים. קודם כל, הקומיקס הוא דבר שכובש היום, ולא רק בעניין השואה. ההתלבטות הייתה האם באמת אפשר לקחת דברים כל כך רציניים ולהעלות אותם על ציורים, אבל אני רואה שהשוק מדבר בעד עצמו והציבור מצביע ברגליים. אנשים היום רוצים לקרוא את הסגנון הזה, חלקם בגלל שקשה להם עם הדברים האחרים, יש ילדים שכבר, כן, זה לא סוד, כולם יודעים, אין להם את הכוח ואת הרצון להתאמץ לקרוא ספרות ארוכה, הם מעדיפים את הקומיקס שהוא יותר קצר, וכמובן ההמחשה של התמונות, שהיא דרך הרבה יותר קטלה להתחבר לדברים. ולכן הילדים היום מעדיפים לראות תמונה אחת, כמו שאומרים, שתמונה אחת היא טובה מ-1,000 מילים, אז זה ממש ככה, זה לא רק אמרה, זה פשוט מציאות בתחום הזה.
כן,
הילדים מבקשים לראות.
יפה, אני אומר, אבל זה אומנות, זה אומנות לעשות את, למחיש את הדברים, עד כמה שזה צריך להיות גם זהיר, כי אנחנו מדברים בילדים, וזה לא מבוגרים, ילדים צריכים, שלא יקרה להם מצב שלא ישנו בלילה, מרוב חלומות על מה שהם קראו בספר. וצריכה זה סדרה, צריכה זה סדרה, משפחת שקד, אני יודע, אני לא קורא קומיקס, אני שומע מהנכדים שלי, על משפחת שקד שחטפה טיסה 079, אני כבר בתוך הסיפור.
כן, משפחת שקד, עלילה באמת נפלאה, אבל היא לא קשורה, דווקא היא לא קשורה לשואה. יש הרבה אחרות שכן, אבל היא לא קשורה לשואה. מה שכן, באמת בעניין הזה, זה הרבה יותר קשה מאשר מה כן לכתוב, זה מה לא לכתוב. כי אנחנו לא מראים ממש אלימות, ולא דברים שיכולים, כמו שאמרת, להדיר שינה, או לצלק את הילדים, למרות שהילדים היום כבר פחות רגישים, אבל אנחנו מאוד מאוד נזהרים, ובאמת זה חוכמה, וצריך כאן כמה דברים, צריך כאן הרבה עבודה, צריך כאן סייר, כן? זה לא רק קשור למי שכותב ומביים, זה קשור מאוד מאוד לסייר, שיש לו את הניסיון איך להעביר את הדברים, וכמובן הרבה הרבה תפילה, כי באמת זה דברים מאוד מאוד רגישים, וטעות אחת בכיתוב או במשיכת מכחול אחת, יכולה באמת לעשות את כל ההבדל.
ואתה מקבל תגובות מהקוראים?
האמת היא, אני אגיד לך סוד, הרב גליס, שאת רוב התגובות אני מקבל דווקא מאנשים מבוגרים. זאת אומרת, אני מתכוון לומר, הם קוראים את זה הרבה יותר לעומק. כן, לא תגובות שנהניתי וכדומה, אלא תגובות של שאלות ורעיונות והצעות, ביקורת, הערות, או הערות באלף או בעין, מגיעות הרבה יותר מהמבוגרים, כי אפשר להפיל את כל התיק של הקומיקס על הילדים, אבל זה זולג מאוד מאוד יפה גם אלינו. ואם תסתכל ככה בכל מיני רגעים שיש לאנשים זמן פנוי, ויש לידם כמה וכמה סוגי ספרים, חלק בלתי מבוטל מהמבוגרים ישלח את ידו דווקא לכיוון הקומיקס. אז
זה גם יצא אצלך במדורה מפוארת ויפה, וזה מושך את העין, כשאתה רואה כל מיני ספרי קומיקס, אתה שם את היד על הספר הזה, כי זה גם, העיצוב גם מאוד חשוב.
כן, זה אנחנו משתדלים להשקיע, העיצוב זה פחות התחום שלי ישירות, אבל בהחלט אנחנו משתדלים מאוד להשקיע, כדי שהילד יקבל את החוויה במלואה. כן, אני חייב להגיד, יש הרבה גישות בעניין הזה. יש אנשים שמבחינתם זה לספר סיפור ולרתק את הילד ל-20 דקות, חצי שעה, שעה או שעתיים, זה העיקר. יש כאלה שמתייחסים לזה ממש בכובד ראש, ויושבים לפני כל סצנה, ממש לתחקיר, ועד לרמה של תאריכים שהם מדויקים, מיקום מדויק, אפילו אופי, למשל כמו אופי צמחייה באזור מסוים, מספרים סיפור על אזור מסוים, אז יהיו שם העצים והפרחים שנוגעים למקום הזה, ושמדויקים, למשל, אתה לא תראה פרחי קיץ, שפורחים באמצע עונת השלג וכדומה, אבל זה כבר גישות, וכל אחד כותב איך שהוא רואה את הדברים, ואיך שזה מתאים לו. כן, אני חייב להגיד שיש כאן המון המון השקעה, גם מבחינת זמן וגם השקעה כספית בדברים האלה, ואנשים צריכים לדעת שכשהם מחזיקים ביד ספר קומיקס, או כל פנים מהספרים הטובים, יש אין ספור שעות מאחורי זה, ויושבים אנשים ומקיימים דיונים וסיורי מוחות ותחקירים, כמו שאמרתי, עד שרואים את התוצר המוגמר.
ואיפה אתה מוצא זמן, אם אתה רמב"ם במדרשה החסידית בביתר, איפה מוצאים זמן לזה?
זהו באמת שאלה טובה, ואתה יכול
לדעת את המוצא לראות לי. אתה אומר, יש אדם עובד 24 שעות, אתה אומר, תקום שעה קודם.
כן, אבל באמת המוציא לאור שלי והצייר הרבה פעמים באמת כועסים על זה, שלא מקבלים את החומרים בזמן כמו שהם רוצים. את חטאי אני מזכיר היום, זה לא קל. בהחלט זה לא קל, בפרט אם אתה משקיע בפרטים הקטנים, אז זה לא קל. אבל מסתדרים, כמו שכל אחד מוצא זמן לדברים החשובים.
בהחלט, בוא תספר, תכניס אותנו לסוד מה הספר הקרוב.
הספר הקרוב הוא עוסק, הוא כבר יהיה כרך שני מתוך שתיים, שיוצא בהוצאת פלדהיים של הספר לך לך בני. זה ספר שאין מבני הדור הקודם, שלא מכירים אותו, זה סיפור שהוא נוגע לא רק לשואה כשואה, אלא למלחמת העולם השנייה בכלל. נער יהודי צעיר חיים שפירא, סיפור אמיתי לחלוטין, הוא נפטר ממש לפני כמה שנים, מהעיר לומז'ה, שהוא בורח מהמלחמה, והוא מגיע לברית המועצות של סטלין. והוא עובר אותה ממש לאורכה ולרוחבה, וסיפור מדהים, זה סיפור שיש בו גם הרבה סיפור על השואה ועל המלחמה, אבל בעיקר של גבורה רוחנית של נער צעיר שממש עומד לבדו, מול כל מכונת התעמולה, והוא מסתבך לא פעם ולא פעמיים, והוא גומר את המלחמה בתוך חייל בצבא הפולני, בכיבוש של פולין.
זה הכל בקומיקס.
זה הכל בקומיקס, כן, בהוצאת פלדהיים. הספר הראשון כבר יצא, הכרך הראשון כבר יצא, ובעזרת השם בקרוב, גם הכרך השני והמסיים.
אז מפה נאחל לך בהצלחה.
תודה רבה רבה, ותמשיכו לעסוק בדברים החשובים האלה.
תודה, תודה. בשורות טובות, נתראות, כל טוב.
מטרגלי חסדך השם יסעדני אם אמרתי מטרגלי חסדך השם יסעדני. אם אמרתי מתה 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 רגלי חסדך השם יסעדני, חסדך השם יסעדני. אם אמרתי מתה 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 רגלי חסדך השם יסעדני, חסדך השם יסעדני. ברוב שרפי, ברוב שרפי בקרבי תענך ומך ישעשו נפשי. ברוב שרפי, ברוב שרפי בקרבי תענך ומך ישעשו נפשי. אם אמרתי מתה רגלי חסדך השם יסעדני, חסדך השם יסעדני. אם אמרתי מתה 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 רגלי חסדך השם יסעדני, חסדך השם יסעדני. אם אמרתי מתה 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 רגלי חסדך השם יסעדני, חסדך השם יסעדני. ברוב שרפי, ברוב שרפי בקרבי תענך ומך ישעשו נפשי. ברוב שרפי, ברוב שרפי בקרבי תענך ומך ישעשו נפשי. אם אמרתי מתה רגלי חסדך השם יסעדני.
על הרבנים שהגיעו לארץ ולירושלים בעקבות השואה, במהלכה ולאחריה. החל מעליית היטלר יימח שמו לשלטון בשנת 1933, תרצ"ד ד'. והיו רבנים רבים שהגיעו לארץ ישראל. ישיבות שהוקמו כתוצאה מהשואה, ישיבת כל תורה, ישיבת פוניביץ', ישיבת כנסת חזקיהו וכן הלאה. על הדברים האלה רוצים לדבר עם דוקטור חיים שלם, היסטוריון שעסק רבות בנושא של השואה, עוסק עד היום בחברה החרדית. שלום דוקטור חיים שלם.
שלום, שלום רב ישראל.
והרבנים שהגיעו לארץ ישראל בעקבות השואה, מי הם היו אותם הרבנים?
אז בוא, אם נסתכל לדווח של השואה, שלפי חלק מההיסטוריונים מוגדרת מעליית היטלר לשלטון ב-1933, אז נלך לפי הסדר פחות או יותר, ולא דווקא לגבי אלו שהגיעו לירושלים, אבל נתחיל דווקא במי שהגיע לירושלים, לא לפי סדר כרונולוגי, הוא הגיע הרב גדליה איזמן, המשגיח המפורסם הדדי לישיבת כל תורה. הוא הגיע בתשעון א', נניח בתחילת המלחמה, לפני הגירושים הגדולים, והוא אפילו הספיק ללמוד שנתיים בישיבת מרכז הרב, ואחר כך הפך למשגיח רוחני הידוע בישיבת כל תורה. ויש אנקדוטה מעניינת שבזמנו אפילו הוא הזמין את הרב צבי יהודה קוק להיות הכהן שיפתה את בנו בכורו, זה הרב אייזמן.
מאיפה הוא מגיע?
הוא מגיע מליטה. הוא מגיע מליטה, מהישיבות בליטה. רובם הגיעו מליטה, כמו הרבי פונוביץ', רב קהלמן ואחרים שנזכיר. למשל, הרב דוב דרי ויידנפלד, שהוא נולד ב-1881 תפרי שמ"א, ועם פרוץ המלחמה השנייה, וב-39 הוא התעורר חשש כבד לחייו, והוא תואר אפילו הרב ויידנפלד בעיתון הגרמני הנאצי דר שטרימר, הוא תואר כגדול התלמודיסטים בעולם, וכשהוא מבין את הדבר הזה הוא נמלט מפולין ללבוב, ושהייתה אז בשליטת ברית המועצות ב-39, והתגורר אפילו בבית האדמור מיוסייתי, ובסופו של דבר הוא מגיע לארץ רק הוא עובר את סיביר, והוא עובר עוד כל מיני תחנות שכרגע נדלג עליהם. ב-42 הוא מגיע לבוכרה, ורק ב-1900 בתחילת תשו"ו, זאת אומרת זה כבר 1946, לאחר השתדלנות של הרב הרצוג הידוע הרב ראשי, הוא מגיע לארץ ויקים לאחר כמה שנים את הישיבה בירושלים.
כן.
אז זה אחד. אפשר לדבר כמובן על 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 הרב אליעזר יהודה פינקל, השם המלא שלו, אתה יודע, כידוע זה הרב חזקיהו, כשהוא חלה לפני מותו, זמן מה לפני מותו, הוסיפו לו את השם חזקיהו. זה מסביר לי את השם חזקיהו יוסף משקובסקי, שאני אדבר עליו עוד רגע, אבל זה היה השם המקורי שלו, של הרב משקובסקי, ופה זה תוספת. בכל אופן, הרב פינקל המפורסם, שהיה בן של הסבא מסלבודקה, גם היה מפורסם, נתאר, הוא עומד גם בראשות הישיבה, נדלג על כל ההיסטוריה, מה שהיה שם, ועם פרוץ מלחמת העולם השנייה, הוא נמלט לווילנה, גם הוא, כרגיל, נמלטו לווילנה, כי יכלו להימלט, כי זה היה עדיין תחת שלטון ברית המועצות, וב-1941, תפשין א', הוא נמלט לארץ ישראל, נמלט מאירופה לארץ ישראל, כאשר, זה הסיפור המעניין, בני הישיבה שלו מגיעים לקובה ביפן, הסיפור המפורסם שזרח ורפטיק עזר להם לעבור ולא להאריך בעניין הזה, ובתשו, ושם הם שועים עד למעשה, עד גמר המלחמה, תלמידי ישיבה, עשרות מתלמידי ישיבת מיר, ללא רבם, שנמצא בארץ ומחכה לקהל תומכיו, ורק בתשו, 1946, חלק מבני הישיבה עולים לארץ ישראל, חלק כידוע העדיפו בכל זאת להעביר, לעבור לארצות הברית, ובירושלים הם מוקים את בניין המרכזי של הישיבה, ועמד בראשה למעלה מ-20 שנה.
כן.
רבי ישראל, אתה רוצה דווקא אלינו שהגיעו לירושלים?
חשוב לנו, כן, אלה שהגיעו לירושלים. הגיעו גם הרב שמנוביץ, הרב משקובסקי, שהם הגיעו לכפר חסידים.
נכון, הם הגיעו לכפר חסידים, בהחלט, כן, הם הגיעו
לכפר חסידים. והרב לופיאן מגיע לירושלים? או גם כי מגיע לכפר חסידים?
הרב לופיאן מגיע לירושלים, אבל לפי ההוראה של החזון איש, הוא הולך לזיכרון יעקב, ששם הייתה הישיבה בגלגול הראשון שלה, בכנסת חזקיהו, הייתה בבית הכנסת הגדול, העתיק, לא העתיק, של הברון, זיכרון יעקב, ולאחר שאנשי זיכרון יעקב לא כל כך סמכו וססו לקראת השינוי הדרמטי הזה, הישיבה עוברת בתשט"ז, 1956, היא עוברת לכפר חסידים, עם הרב שמעונוביץ
והרב מישקובסקי.
ועם הבן של הרב מישקובסקי. הרב מישקובסקי, הרב חזקיהו, שעולה לארץ ב-1941, וגם הוא ניצול שואה כמובן, הוא עומד, הוא בגדולי הרבנים של אגודת ישראל, והוא פועל הרבה להצלה, ואגב, בתחילת, מיד עם גמר המלחמה, הוא ובנימין מינץ נוסעים לאירופה לשליחות, בעצם למעשה הראשונה, הם נוסעים לשליחות של 9 חודשים להצלה למחנות באיטליה, בצרפת, מגיע גם לפולין, הוא גם נוסע לארצות הברית, הרב מישקובסקי, וחוזר לארץ לאחר 9 חודשים, בין כסל, הוא חוזר ערב ראש השון לתש"ז, ובין כסל לעשור, אחרי צום גדליה, מיד אחרי ראש השנה, הוא נפטר. זאת אומרת, פחות משבוע לאחר שהוא חזר, כי מסתבר שהוא נסע גם, בכל אופן, אז, אבל חתנו זה הרב נוח מישקובסקי, שהוא בעצמו ניצול כמובן, הוא הרב שמעונוביץ נולד במינסק, בלרוס, ולמד אצל הרב אלחנן בונים וסרמן, ואחר כך למד אצל הרב יצחק סולובייצ'יק מבריסק, ומגיע לארץ, שואה איזה 9 חודשים במחנה אטלית, וגם הוא בהשתדות הרב הרצוג והרב מישקובסקי שוחררו, והוא לפי הוראת החזון איש בשנת תש"ד מקימים את הישיבה
בכפר חסידים.
את הישיבה, לא קודם, קודם בזיכרון יעקב, כמו שאמרתי, ולאחר 5 שנים זה עובר ואנחנו, אז דיברנו על הרב פינקל, על הרב ויינפלד, אני רוצה לדבר על עוד, דיברנו גם על הרב אייזמן, תן לי לראות רק רגע אחד, מה הכנתי ברשימה שלי כאן?
רבי זיקשר.
בדיוק, בדיוק, רציתי לדבר עליו, אבל רשמתי אותו מכיוון שהוא לא הגיע לירושלים. זאת אומרת, הוא לא הגיע לירושלים, הוא הקים את הישיבת סלבודקה, הוא הקים כמובן בבני ברק. אז אפשר לומר עליו כמה מילים, אבל נגיד אולי על עוד איש, על עוד רב חשוב מאוד שהקים את הישיבה בבני ברק, זה רב שמואל הלוי ווזנר, שנפטר רק לפני כ6 שנים, והוא היה עוד תלמיד הישיבה של יחל בלובלין, ישיבת חכמי לובלין בלובלין המקורית, והוא מקים את הישיבה מיד אחרי קום המדינה, אז לוקח זמן, והוא מקים את הישיבה בבני ברק, אז יש לנו פה
כן, רשימה. בירושלים גם היה שיכון הרבנים שקיים עד היום, בחוף שרי ישראל שמה, ושם לשם נכון. הגיעו רבנים פליטי השואה, פליטי רוסיה והשואה, הם הגיעו
נכון,
לשיכון
הרבנים,
כן. הרב קיפניס. הרב קיפניס הוא ריכז אותם.
הרב קיפניס, כן, עליו לא, אין לי את החומר זמין לי, אבל נכון, כן, הייתה, כן, אבל לקחתי את הישיבות המפורסמות, ואת הרבנים באמת המפורסמים. צריך להזכיר כאן בכלל, שישיבת כל תורה הוקמה, זה סיפור מעניין, היא הוקמה באלול, למעשה היא לא הוקמה באלול, אלא לפי הרב, איך קוראו לראש הישיבה, נו, הרב מיכל, יחיל מיכל שלזינגר,
כן.
הישיבה מוקמת בתף ריש סדיק ת', אבל לא כמנהג הישיבות שמתחילים בראש חודש אלול, אלא זה התחיל בתת וב מנחם אב, שבועיים לפני כן. והרב שלזינגר כותב לתלמידים הפוטנציאליים, המחזור הראשון של כל תורה, שמכיוון שעולם התורה מתחיל להיחלש באירופה בגלל הגזרות של היטלר וכו', רק, ממש רק התחילה המלחמה. אבל בכל אופן, יהדות גרמניה היא כבר לא יהדות גרמניה, מה שהיה שם לא, אני אומר מבחינה תורנית, אפילו זה כבר הולך לאיבוד, ולכן הוא אומר, על החשבון זה אנחנו נקדים את האלול ונפתח אותו באמצע, בטובה,
ונדמה שנפתח בשערי חסד. הישיבה נפתחה
כן, בשערי כן, חסד? כן, נפתח בשערי חסד, או זה עבר 4-5 גלגולים עד שזה הגיע לבית וגן. אני זוכר שזה הגיע לבית וגן, למדתי אז בישיבת מרום ציון בירושלים, בקריית נוער, אצל הרב יהודה קופרמן, אצל הרב אדרי, ואז אני זוכר...
זה אלכסנדר נישנר. אלכסנדר נישנר.
כן, זה הרב נישנר, נכון, נכון, נכון. ואני זוכר טוב מאוד שהם הקימו אז את הישיבה בשנות ה-60 הראשונות למניינם. הם הקימו את זה בבית וגן, כן, כי זה די קרוב לקריית נוער.
גם קריית נוער לא רחוק מנתיב מאיר, גם זה נמצא שם.
נכון, נכון, ממש צמודה לנתיב מאיר, כן, כן.
עכשיו, ישיבת פונוביץ' מתי הגיע לארץ?
הוא הגיע לארץ, הרב קיאלמן הגיע לארץ ב-41, וזה, באמת, זה עליו, כל מילה, אני מניח, אנחנו יודעים עליו הרבה, על הרב קיאלמן. אני כתבתי עליו בכל מיני הקשרים, עם בית אבות שהוא הקים. בית אבות זה היה למעשה בתי יתומים לתלמידים בכיתה ו' ז', ח', נאמר, שהוא מכניס אותם לישיבה, אבל זה לא נקרא ישיבה עדיין, זה נקרא בית אבות, כאילו, לא כאילו, אלא להנציח את האבות של הילדים האלו שברובם היו יתומים, או חלק שההורים שלהם בשלב זה עדיין נעלמו, הרי אנחנו מדברים תוך כדי המלחמה, תוך כדי השואה, בתשנ"ג, תשנ"ד, אז חלק מההורים כבר ידעו היה שנספו, חלק מההורים עדיין לא ידעו, וחלק מההורים הגיעו לישיבה ומצאו את הילדים שלהם, את הילדים ממש, רק אחרי המלחמה, או אחרי קום המדינה, או אחרי גמר המלחמה בתשנ"ו, זה, אבל השם בית אבות, בתי אבות, וצריך לומר על הרב קיאלמן, אני רוצה להגיד דברים שבדרך כלל לא רגילים לומר עליו, התרומה שלו הייתה עצומה, והוא ידע שהוא חייב לשתף פעולה. הוא שיתף פעולה עם אמרי דרסולד, שהייתה יושבת ראש הנוער והחלוץ בסוכנות היהודית, כי הוא ידע שדרכה יכולים להגיע ילדים לארץ, אם זה ילדי טהרן ואם זה ילדים אחרים, והוא משתף איתה פעולה, יושב איתה בחדר ודנים על הנושאים האלו, יש פרוטוקולים שלמים על דיונים, ולימים זה לא פלא שהוא נתן הוראה כשקמה מדינת ישראל להניף את דגל מדינת ישראל.
גם בנחת אבן הפינה וגם בחנוכת הבית של הישיבה, היו כל ראשי המדינה הגיעו לשם.
הוא היה בקשר מצוין עם, לימים היה השר משה קול, שהיה אחראי גם על עליית הנוער בסוכנות היהודית, ועוד אחרים במשך השנים, באמת השיתוף פעולה שלו. יחד עם זה, אני לא צריך לומר על ישיבת פונוביץ', שהם במידה מסוימת, הם הישיבות באותם ימים, גם בגלל שהוקמה בשנת 41, אמנם היא לא הראשונה, כידוע כל תורה היא בעיקר הראשונה, ואני אסתכל רק ברשימה שלי, מי עוד על הרב פינקל דיברנו, על הרב שר דיברנו בבני ברק, הרב ויידפל דיברנו בירושלים.
הייתה גם ישיבת נוברדוק, ישיבת נוברדוק גם היא הגיעה.
הישיבת נוברדוק, אז על ישיבת נוברדוק אני אגיד לך, אבל משהו אחר שקשור לשואה, אבל אני טוען שזה שייך. אני כתבתם לפני כמה שנים מאמר על הרב ישראל זאב גוטסמן, שהיה רב בווינה, וכבר בגיל 21 היה דיין בבית הדין של רב חיים מויזה גרוז'ינסקי, בהשתתפותו אפילו של החפץ חיים, זה פשוט לא יאומן. אני מדבר בשנות ה-20, כמעט לפני 90 שנה. אחר כך הוא משם יש כרב, וכראש ישיבה, רמיילס, בארץ, והוא, אני מדלג על הדבר הזה, והוא מגיע, והוא נשאר שריד, שריד אחרון לרבני וילנה, יש לי עדויות על הדברים האלו שלא נעריך כאן בדבר הזה, אבל ב-1944, בסוף 44 שכבר וילנה משוחררת, מגיע אליו חבר יהודי שעבד בקג"ב ואמר לו, תקח את הרגליים ותברח. הוא באמת בורח בבריחה ארוכה ומגיע לפריז. הוא בפריז פוגש את הרב הרצוג. ושם, זה כבר שנת 40 וסוף 45, תחילת 46, תפשיני, תפשינבב, והוא מנסה לעלות לארץ, אבל לא מצליח לקבל סרטיפיקט, למרות השתדלותו, כי היו אז חוסר סרטיפיקטים, בגלל הבריטים וכו', ובגלל הרבה מהניצולים שרצו לעלות לארץ ישראל, הרב גוטסמן מחליט, אני לא מבזבז את הזמן, על עד שאני אעלה לארץ ישראל, אני חייב להקים את הישיבה מה שיותר מהר. ומכיוון שהזדמנה לו הזדמנות לנסוע לארצות הברית, אז הוא נוסע לארצות הברית. מקים את הישיבה בארצות הברית שקורא לה נצח ישראל, נצח יהודה, עד 1971, עד תפשין למד א', ובתפשין למד א' הוא מקשיב, והוא אומר, כשהוא נוסע לארצות הברית, אני נוסע לארץ ישראל דרך ארצות הברית. והוא פליט שואה מהדרגה הראשונה, ממש, זה, הוא נלחם גם בפרטיזנים בעצמו, הרב גוטסמן, זה סיפור מרגש, מדהים, אז אומנם הישיבה שלו בארץ הוקמה בירושלים, ברחביה, ודווקא ברחביה, אתה יודע, ולא בגאולה או במקום אחר, אלא הוא רצה דווקא ברחביה להקים את הישיבה, זה סיפור מרתק הדבר הזה, והוא מקים את הישיבה, אז הוא נוסע לירושלים דרך ניו יורק, ושואה שם חצי יובל שנים, אבל לא שכח מעולם את ירושלים.
מעניין. והנוברדוק, מה אנחנו יודעים על נוברדוק שהגיע לירושלים?
אז זה אני פחות יכול, אני לא, לא יכול לשלוף את זה עכשיו מהמותן, כמו שאומרים, או מהיד, אין לי את ה... את ה... על נוברדוק אין לי כרגע את הדבר הזה.
הם התחילו למעשה בתל אביב, בהיכל התלמוד, התחיל הרב רבי לויטקין, התחיל שם בתל אביב, ואחרי זה הם הגיעו לירושלים, אחרי זה הגיע רבי ציון ברוק.
אבל הכרתי את הרב גוטסמן, מכיוון שהוא חניך נוברדוק טיפוסי, הוא למד כ7-8 שנים, גם למד וגם לימד קצת, עד שעבר לשוויץ, התחתם בשוויץ, ושם הסיפור שלו ידוע, עסק בהצלת יהודים בזמן השואה, יחד עם חיים ישראל אייז, יחד עם ויינגורט, הוא עסק בישיבה, אבל כל הפניות שהגיעו אליו מגטו ורשה, ממקומות אחרים, הוא מפנה את זה גם לחיים ישראל אייז, וגם לרב שאול ויינגורט, ששניהם עוסקו בהצלה.
איפה אפשר לקרוא את כל המחקר שלך על השואה בחברה החרדית?
אז על הרב גוטסמן, אני אגיד לך, זה יצא במכללה, זה יצא, אם אני מחזיק בידי רק שנייה.
אתה מכללה בירושלים?
אני לימדתי בשתי מכללות בירושלים, במכללה של הרב קופרמן, זכר צדיק לברכה שנפטר לפני 5 שנים, ואני בעיצומו של כתיבת ספר עליו, דרך אגב, על הרב יהודה קופרמן, שהוא בא מאירלנד, אבל הוא הגיע רק ב-1951, הוא הגיע כתלמיד לישיבת חברון, מאירלנד, ב-1951, בתשי"ד, אבל מה ששאלת לגבי הרב גוטסמן, זה התפרסם במאמר שלי, ואני אוכל לשלוח לך אותו, אם לא תשיג את זה, זה התפרסם בחוברת קובץ מחקרים של מכללת אפרטה, שנקרא הקיץ הנורא ההוא. ומדובר על קיץ תפשין א', שבו הייתה השמדה וחיסול, התחלת חיסול יהדות וילנה, או ליטה בכלל. אז הקיץ הנורא ההוא, אתה בהזדמנות תשלח לי את המייל שלך, ואני אוכל לשלוח לך את המאמר הזה, אם לא תשיג את החוברת על הקיץ הנורא ההוא.
אז מי שרוצה לקרוא,
זה מה שאני יכול לשלוף כאן. אז דיברנו על הרב אוסנר, הרב ביידנפן, הרב שר, הרב פינקל, הרב ריינר מכל תורה, הרב מישקובסקי ושימונוביץ ולופיאן מכנסת חזקיהו בזיכרון ובכפר חסידים.
זה מה שנקרא על קצה המזלג.
אבל זה המזלג הווי, אני מקווה.
בהחלט. ועל הפעם הבאה אנחנו נדבר בחברה החרדית על עולם החסידות.
עולם החסידות. בסדר, בסדר גמור. בסדר גמור.
תודה רבה לך. תודה
רבה. לך הייתה שאלה בעזרת השם שהצום הראשון שמסמל את תחילת החורבן, עשרה בטבת, יבואו במקומו עלינו ימים טובים.
כן, ככה גם אומר הנביא.
כן, בדיוק.
הימים האלו להפוך לססום
וסומך בזאת. צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי יהיה לנו לכל בית ישראל לחיים טובים, לשמחה ולססום.
למדים טובים. תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב.
כשאדמור ממוזיץ' ברח מפולין הבוערת והגיע איכשהו לווילנה, אז התחילו לשמוע את ממדי האסונות שקורים בפולין, אז הוא נעמד והתחיל לשיר את הניגון הזה, שבעצם התרגום שלו לעברית זה: תציל את העם שלך, את הצון שלך, משיני העריות, ותוציא אותם מהגלות, ותביא אותם לירושלים, לארץ שלהם, למקום שלהם. וזה בעצם הניגון שאנחנו ננגן פה הערב, וגם נשיר אותו בארמית, כמו שכתב אותו רבי ישראל נג'רה. מפה מה יבטא
הסופר משה גוטמן נולד וגדל במושב קומיות, רוב המושב כמעט ככולו ניצולי שואה. שלום לך, הסופר משה גוטמן.
שלום לברכה, רב גליס, לך ולכל המאזינים.
תודה. אנחנו מכירים את הסיפורים שלך מתוך הדבר שמתוך הקריאה בעיתונות החרדית, פרק אחרי פרק, ואחרי זה כבר גם יוצא, ברוך השם, גם יוצא ספרים. איך משפיע עליך זה שאתה, הכתיבה שלך, זה שגרת כשכולך מוקף עם ניצולי שואה?
אני גדלתי במושב קוממיות, כפי שאמרתם, הרב גליס, מושב קוממיות היה מורכב, 98% מבני המושב היו ניצולי שואה, וכך גדלתי, כך, לתוך זה נולדתי, וכל ההוויה שלי התעצבה בצילם של ניצולי השואה. עד כדי כך שכשאני הייתי ילד, הייתי בטוח שכל יהודי מבוגר היה בשואה. כמו שכל בחור בן 13 נעשה בר מצווה, ככה כל יהודי מבוגר היה בשואה. השואה הייתה נוכחת על כל צד ושאל, בלי שידברו עליה ישירות, כי הם הרי רחמו עלינו, הם לא סיפרו לנו ולא שיתפו אותנו בכל הפרטים, אבל כל הזמן השואה הייתה, גם אני רוצה להזכיר שהמלמדים שלי בחדר גם היו ניצולי שואה.
זה המלמדים וגם זה שמחר במקולת השקומיות.
המוכר במקולת והרפתן ברפת והלולן בלול התרנגולי. וכל אלה שהקיפו אותנו והחברים של סבא. כל הדור המבוגר הוא ניצולי שואה. ולמעשה אני חושב שאנחנו הרגשנו שהם מסתכלים עלינו ולא רואים אותנו, הם רואים את הילדים האחרים, את הילדים שנשארו שם. אנחנו ספגנו את המציאות הזאת שהחיים הם דבר מאוד שברירי, מאוד פריך, שבכל רגע ורגע הכל יכול לעצור, הכל יכול להילקח ממך. החיים, המשפחה, המסגרת, הכל יכול להרס בתוך רגע. ואם יש עוד משהו שקלטתי, אני חושב שהחיים היום, ככה הרגשתי מהם, הם לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי היה שם, לפני השואה, שם היו החיים האמיתיים, שם היו האנשים הנכונים, במקום הנכון, שם היה גן עדן. אחרי גן עדן היה גיהינום גדול.
הם הרגישו זרים פה בארץ? זרים בקומיות?
כן, הרגישו מהגרים, והרגישו שצריכים כל הזמן להילחם על הקיום, וגם היום אני קולט גם על השפיות. אז כילד לא קלטתי את זה. אבל התחושה הזאת שכאן זה לא החיים האמיתיים, החיים האמיתיים היו שם והם נגמרו. הם נגמרו, היה גן עדן, אחר כך היה גיהינום ששמו שואה, ועכשיו אנחנו חיים מהשאריות.
ואז מגיע למושב, מגיע מקריית אתא, מגיע מכפר אתא, מגיע רב מנדלסון, שהפך להיות הרב של קוממיות, והוא אמור לחזק את התושבים, לקשור אותם אחד לשני. אתה נפגשת איתו?
כן, אני הייתי בן 6 כשהוא נפטר, אז אני עוד זכיתי לנשק את היד שלו בכל ליל שבת. היה תור של ילדים שעמדו לנשק את היד שלו, ואני גם ספגתי בבית ומסבא שלי את ההשקפה שלו. הייתה לו השקפה מאוד מאוד מעניינת על נושא השואה, השקפה ייחודית. הוא היה אחד מענקי המחשבה בדור התקומה שאחרי השואה, והוא הסביר שהשואה הייתה חלק מחבלי משיח, שהייתה אמורה להביא לימות המשיח מיד אחרי השואה, בכך שהיא תיצור בעם ישראל תשוקה לדבר אחד, תשוקה לגאולה השלמה ולביאת משיח צדקנו. זאת הייתה המטרה של השואה, והוא הסביר שגדולי הדור ידעו על כך, ואפילו הסכימו, כי הם ידעו שמיד אחרי השואה מחכה לנו המשיח. מה קרה? איפה התוכנית הזאת התקלקלה? התקלקלה בכך שהמירו את החלום הגדול של גאולה בחלום קטן מזויף של מדינה. ולקחת את כל השבר הגדול הזה, ולתת לו תרופה או רטייה כזאת מזויפת של מדינה, זה מה שהרס את התוכנית המקורית. ככה הסבירו לנו, וככה גדלנו, ככה הסביר הרב מקומיות, זכר צדיק לברכה, ושמעתי פעם מחמי, חמי גם היה מתלמידיו, וחמי עבר מקוממיות לבני ברק, והוא עירך אותו פעם בשמחה משפחתית, והרב בדרשה אמר את ההשקפה הזאת. וחמי מספר, זיכרונו לברכה, סיפר שהקירות אחר כך רעדו שם מביקוחים בין הניצולי שואה, שהם פעם ראשונה שמעו את ההשקפה הזאת, והם לא יכלו להכיל את זה, לא יכלו להקל את זה. מה, אז הייתה תוכנית כזאת, ואיך היא נהרסה, ואיך היא התקלקלה? זה היה חדש בשבילם, אבל אנחנו ככה גדלנו.
ואיך זה השפיע על הכתיבה שלך?
זה שגדלתי בין ניצולי שואה, לצד זה שאמי זיכרונה לברכה הייתה מאוד מאוד מחדירה בנו הערכה עצומה לניצולי השואה, אז היום רוב הדמויות בסיפורים שלי הם ניצולי שואה, גיבורי התקומה, אנשים שהצליחו למתוח קו על מה שהיה, ובשביל להקים דור חדש הסכימו לחסות את הפצעים שלהם, להילחם על השפיות ועל הקיום בלי לחשוב על עצמם. הם חשבו כל הזמן על דור העתיד. אני רוצה לספר לך סיפור. פעם היינו, אמרתי לך שהמלמדים שלנו, גם בניצולי שואה, היה לנו מלמד, יהודי מאוד חשוב בקוממיות, יהודי יקר ערך, הוא שימש גם כשויכת של המקום, פעמיים ביום היו פותחים את המשחטה לשחוט עופות לשבת, הוא היה גם בעל תוקע בראש השונה, בעל מיסת ביום כיפר, היה ניגש לכל נדרה, לנהילה, הדמות הכי ייצוגית של רוחניות בקוממיות, והוא גם היה מלמד שלנו. אנחנו למדנו פעם את הרשי, הוא לימד אותנו את הרשי הקדוש, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אלא יאמר אפשי, ומה אעשה שבוראי גזר עליי. אמר אחד הילדים, איך, איך אפשר להגיד אפשי בבשר חזיר? אני זוכר איך הרבי הסתכל עליו, הוריד את משקפי הקריאה, ושם את המטפחת על הספר, הבנו שהולך להיות עכשיו סיפור, והרבי אומר, מה אתם יודעים? מה אתם יודעים על מה היינו צריכים לאכול פעם? אני אכלתי, אני בשואה נאלצתי לאכול את זה, ואני לא אומר לך שזה אי אפשי. ואז העיניים שלו התמלו בדמעות, הוא הסתכל עלינו, ואנחנו רואים עליו את ההתלבטות, כמה לספר, מה לספר, מה מותר, מה אסור. ואז הוא אמר לנו משפט שאותנו כילדים זה ידהים. הוא אומר, אחרי השואה, אני חיפשתי את המשפחה, את כולם, נכנסתי לבית כנסת הראשון שמצאתי, פתחתי את ארון הקודש, ובכיתי שעות ארוכות, ביקשתי רק דבר אחד, אני רוצה להישאר יהודי. זה מה שביקשתי. אנחנו הילדים, כשהוא סיפר את זה, כל כך התפלנו. איך יכול להיות? מה הבעיה בלהישאר יהודי? אנחנו מדברים כאן עם השויכת, עם הבעל מיסף, עם האדם הכי הכי יהודי שהכרנו. והוא אומר, אתם בחיים לא תבינו מה זה היה. אבל כשאתם עומדים סביבי בתפילת נעילה, בקבלת מלכות שמיים, אתם, כל הילדים עומדים סביבי, הוא היה הבעל תפילה, והיינו נעמדים סביבו, כי פעם לא היה חשמל, בקוממיות בשבת, לא היה חשמל, היו רק לוקסים, ובסוף יום כיפור כבר לא נשאר מהלוקסים כלום, אז הילדים עמדו ליד החזן, כי שם היו נרות גדולים. אז הוא אמר, כשאתם עומדים סביבי ואתם צועקים, שמע ישראל, אתם אומרים שבע פעמים השם הוא אלוקים, אז אני יודע שניצחתי, אז אני יודע שהתפילה שלנו התקבלה. ואז אנחנו הבנו למה הוא כל כך בוכה. הוא לא היה מצליח להגיד את השם הוא האלוקים שבע פעמים, הוא לא היה מצליח להגיד את זה, הוא היה בוכה ובוכה. ולפי זה, בקדיש שקודם לזה, הוא היה רוקד ובוכה. כל הדואליות הזאת, כל הניגודיות הזאת של שמחה ובכי ועצב, אני חייתי בתוך כל זה. זה היה על כל צד ושאל. וזה כנראה משפיע על הכתיבה.
גם בירושלים, כשהגיעו פליטי שואה, והגיעו לספינקה שם בקצה של מאה שערים בחוף סלנט, וכילדים ראינו אותם, כמו שאתה מתאר, רוקד ובוכה ורוקד ובוכה, ומתרבב אצל האנשים האלו שני דברים, הדבר שני, השמחה שהם ניצלו מהשואה, דבר שני, על הזיכרון, את מי שהם השאירו שם. טוב, אבל אני אומנם לא כתבתי, פגשתי אותם הרבה, פגשתי גם מערכת המודיע שאבא שלי היה עורך לילה, פגשתי שם הרבה אנשים שחזרו מהשואה, עם שיפורים מרתקים. אז עכשיו, יצא לך גם לראיין אנשים מתוך המושב?
כן, אני דיברתי קודם כל עם סבא שלי, סבא שלי כתב את זיכרונותיו, והוא שלח לי שאני אעבור על זה, ושאלתי אותו, סבא, אני יכול להוסיף לזה קצת רגש? כי יש שם הרבה פרטים טכניים. הוא אמר לי, לא, אפילו לא מילה אחת של רגש. רגש אי אפשר להעביר. תכתוב רק את הניסים שקרו לי ואת הישועות. ולסבא היה מנהג בתשעה באב, בכל תשעה באב הוא היה מספר לנו נכדים את מה שעבר לו בשואה. כמובן שסבתא הייתה משגיחה שהוא לא יחרוג ולא יספר את מה שאנחנו לא צריכים לדעת. תראה, היום אני מרגיש החמצה גדולה. ממש החמצה גדולה שלא שאלנו אותם יותר שאלות, שלא היינו יותר איתם בסיפורים. נכון שהם לא רצו תמיד לדבר ולא רצו תמיד לספר. אני חושב שהיינו צריכים יותר ללחוץ אותם, ויותר גם לשדר כלפיהם הערכה, להעריך אותם. כי אם הם היו יותר מספרים לנו, אנחנו היינו מבינים עד כמה הם גיבורים. יש לי חבר שהוא סיפר לי שפעם הוא ניסה ללחוץ את סבתא שלו, ניצולת שואה שתספר לו. לחץ, ואז בחור צעיר בן 15, עד שיום אחד אמר לסבתא, כל אחד שניצל, שנשאר בחיים מהשואה, זה על חשבון מישהו אחר שהיה צריך למות. זה משפט מאוד חריף שרק ניצול שואה יכול להגיד את זה. אז הוא אמר, אמא שלו שמע את זה, ואמרה לו, בבקשה, אל תשאל יותר את סבתא שאלות, כי תראה מה זה עושה לה. היא פתאום, היא ככה פתחה את זה צוהר לנטל העצום של האשמה שרבץ עליהם. למה רק אני נשארתי בחיים? ואני חושב שכל אחד מהם היה לו כן איזה כזה ציפור שישבה לו על הכתף ובדקה כל הזמן, האם זה מוצדק שנשארתי בחיים? האם אני אכן מקים דור שמצדיק את הישארותי בחיים? האם ההורים שלי מרוצים ממני בכל חתונה, בכל שמחה? סבא שלי, אני זוכר שאומר משפט שכנראה כל דור שני מכיר את זה. הנקום אין דדאץ', נקמה בגרמנים. אין אחד מדור שני שלא שמע את המשפט הזה. יש לי זכות לחיות, ויש לי זכות להקים משפחה, כי אני ממשיך את המורשת. הם כל הזמן היו צריכים לתת לעצמם צידוק קיומי על זה שהם קיימים, על זה שהם שרדו.
עכשיו אתה מקבל גם תגובות מקוראים לסיפורים שלך?
כן, תגובות, זה מתחלק. הדור השני מאוד אוהב שכותבים ומתעסקים בנושא הזה, והם גם שולחים לי עוד חומרים ורוצים שאני אמשיך לעסוק בנושא הזה. בקרב הצעירים לא תמיד מתלהבים, אומרים, זהו, תשחרר, תכתוב על נושאים אחרים. עמדתי פעם עם יהודי מדור שני שדיבר איתי גם על נושא השואה, ועבר מישהו צעיר לידינו שהכיר אצלנו ואמר לי, תשתחרר כבר מהשואה, די, תעזוב את זה כבר. ולמזלי, מלאכתי נעשתה בידי אחרים, אותו יהודי ענה לו במקומי תשובה שהוא כנראה לשכח אותה כל החיים, הוא אמר לו, אתה יודע בזכות מי אתה יהודי בכלל? אתה בכלל יודע מה הם עברו? אתה יודע בכלל להעריך את הכיפה שהם השאירו על הראש? אתה יודע מה זה שמה ישראל של אדם שאיבד את הכל? איך אתה יכול להגיד לא לכתוב על זה? צריך לכתוב ולכתוב כדי שנדע להעריך אותם, שנדע לחכות אותם. והוא עשה לי את העבודה.
מה הספר הקרוב שעומד לצאת? על מה אתה עובד לסיים?
הוא ספר לילדים, לילדים ונוער, במסגרת פרויקט משותף עם מתנס רמת שלמה ועיריית ירושלים, ספר שיקראו לו בעזרת השם מבטים כמו אש, זה פרויקט ייחודי שנערים מוגבלים כתבו את סיפור חייהם, הם לומדים בישיבת משי בשכונת רמת שלמה בירושלים, עכשיו אנחנו עובדים על השלמה האחרונה של הספר, שמה 9 סיפורים של נערים שמוגבלים גופנית, שמתמודדים עם מוגבלויות, וכל אחד מהם כתב סיפור.
ואיך יקראו לספר? יש
קשים
לספר?
כן, מבטים כמו אש, שיר שכתב אחד הנערים, ובשיר הזה הוא כותב איך שהמבטים ששולחים להם כל הזמן מהסביבה, הם דוקרים אותם כמו אש, שורפים כמו אש. אני מקווה שבעזרת השם הספר יזכה להצלחה.
בעזרת השם. תודה רבה לך, הסופר משה.
תודה רב גליס, כל טוב.
תודה, שלום.
Yalelele din din dai yalelele din din dai haye dai yaye dai yalelele din din dai yalelele din din dai yalelele din din dam yalelele din din dam haye dai yaye dai yalelele din din dam yalelele dai dai yaye dai haye dai dai yaye dai dai yaye dai dai yaye dai dai haye dai yaye dai yaye dai dai yaye dai haye dai dai yaye dai dai yaye dai dai yaye dai dai hi 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 ay ay asrenu matto khalekenu umanayim umanayim egoralenu umayafa 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 yerushatenu asreinu matov 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 khilkenu uma umanayim goralenu umayafa uma umayafa yerushatenu
תודה ליעל צייטלין העורכת, תודה לחברים בפסח בגד ואורי כהן על ההפקה. ההפקה של התוכנית. לילה טוב לכם מירושלים.
אשרי לו, מה טוב, מה טוב, מה טוב חלקנו, ומה, ומה נעים גורלנו, ומה, ומה יפה, ומה, ומה יפה, ומה, ומה יפה ירושתנו, ומה, ומה יפה, ומה, ומה יפה, ומה, ומה יפה ירושתנו.